הערב בפרופיל. חבר הכנסת ישראל יצחק אייכלר נולד לפני 64 שנים בירושלים. הוא חיין במגוון תפקידים בכנסת ומחוץ עלה, הוא זכר לתמיד כמי שהיה ממקימי עולם התקשורת החרדי. דיברתי איתו על הפגישה שלו ברחוב עם צוות תקשורת ישראלי שהובילה אותו לשינוי תפיסה, על המאבק למען עולם התורה ועמדות הציבור החרדי, וגם על המקום שבו הוא לא מוכן בשום אופן שנכנה אותו חבר כנסת או כל תואר אחר. יצאתי למסע מרתק עם חבר הכנסת ישראל אייכלר. אתם מוזמנים להצטרף מיד.
עכשיו איתכם פרופיל, מגיש אפרים דוד. בחסות רשת מעיין 2000, הסל המשתלם.
ביבי, גנץ, לפיד, את מי זה מעניין? לאור ההצלחה הגדולה ולבקשת המאזינים, זה חוזר ובגדול. יום מחירות מיוחד ביום הבחירות, מבית מחסן יבואני הריהוט. מרתון מחירות, מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה, שלא תשכחו. כ-2,000 מטרים של תצוגה ענקית, עד 60% הנחה, הישר ממחסני החברה. אז ביום הבחירות כולנו מצביעים ברגליים. ביום שני, וב באדר, 2 במרץ, רחוב אבינועם נחמני 1, פארק המדע רחובות, מחסן יבואני הריהוט.
מלון רויאל ים המלח, התקשרו עוד היום ותוכלו ליהנות מחופשת פסח מלכותית בחשות מהודרת לא שרויה. רויאל ים המלח, 086-688-501.
שלום, כאן יניב גורריה, השף של אחלה שטראוס. התיאבון שלי הוא חומרי גלם. במסעדה שלנו יש מיליוני סועדים, זה לא פשוט לקלוע לטעם של כולם. אני יכול לשבת שעות במטבח ולחשוב, איזה טיבול יתאים לאיזה ירק, כמה חריף צריך להיות חריף, או מה יחמיא לחציל. תמיד יש מה לשפר, אבל כל עוד הולכים על חומרי גלם מעולים, אנחנו בדרך הנכונה.
שטראוס, תיאבון לאוכל טוב יותר.
פסח, במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה, גלת כשר למהדרין, מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה. חייגו, כוכבית 6275.
ארבס לשולם זוכר, בגד ותפריט לברית, כיסא של אליהו, סלקל חדש.
בסוף תמצאי מי שידאג לכל. את תדאגי ללדת בשיבה.
זו ההשתדלות שלך.
אמא, בבחירת מרכז רפואי לקראת הלידה, את דואגת ללכת על בטוח. בשיבה תהניני רפואה מתקדמת וצוות מקצועי. מיחס אישי, מהתאמה להלכה ומקשרות מהודרת.
זו ההשתדלות שלך.
המרכז לנשים וליולדות שיבה בתל השומר.
הפרנסה שלך נמצאת כאן. הכשרה מקיפה בעולם ההייטק במלגה מלאה. הכשרה מקצועית ותעסוקה מובטחת. ההכשרה על ידי צוות נשים מקצועי במתחם לנשים בלבד בבני ברק. אין צורך באינטרנט בבית או בעבודה. מהרי להירשם. ההכשרה במלגה מלאה ל-40 נשים בלבד. לפרטים נוספים והרשמה, אטרה, מקום הכניסה שלך לעולם ההייטק. 03-567-9367. 03-567-9367.
הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
קנית עוד זוג משקפיים? רואים שיש לך מרקנטיל סמייל. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברשת אופטיקה הלפרין. כפוף למפורט באתר מרקנטיל סמייל.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, מגוון ספות מעצבים, החל מ-3,990 שקלים. האומן 12 ירושלים, ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
מאות ילדים נמצאים כל השנה מאחורי מסכה. הם מתמודדים עם רעב יומיומי. בפורים הזה תורמים מתנות לאביונים לארגון יד עזרה ושולמית, ובזכותכם עוד ילדים ייכנסו לבית החם ויקבלו מדי יום ארוחת צהריים חמה. בזכותכם תהיה להם אפשרות להוריד את המסכה. חייגו ותרמו, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, שעה אחת, שבע אחת.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
לרגע הזה שאתה צריך מנוחה. יופלה, עשרות מוצרים בחשרות מהודרת. לדעת לפרגן לעצמך. יופלה, למהדרין יש תנובה.
350,000 שקלים. מיצובישי אוטלנדר חדשה. חופשת קיץ משפחתית באירופה. עוזרת בית לשנה שלמה. ועוד עשרות פרסים שווים מחכים לכם במחירה הסינית של עזר מציון. מצטרפים עכשיו, מצילים חיים וזוכים בפרסים מדהימים. חייגו עכשיו כוכבית 2236. בשבילכם זו הגרלה שווה. בשבילם זה חיים.
בוקר טעים למהדרין! חדש! דגני הבוקר של פיטנס, עכשיו בחשרות חתם סופר. מכיל דגנים מלאים, שיבולת שועל מלאה וויטמינים מקבוצת בי. פיטנס, מזין אותך באנרגיה. להשיג בנקודות המחירה.
להאיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות, בהוצאה צוף.
אונוררס, בכל מקום בוגרי הקמפוס החרדי של הקריה האקדמית אונו משמשים כשליחי ציבור, מהכנסת דרך עריכת דין, ראיית חשבון, עיריות, יזמות, נדלן, עסקים ועוד. הצטרף עליהם כעת. המכינות לגברים מתחילות. לקבלת פרטים נוספים 072-333-4741. הקריה האקדמית אונו.
שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף ולמיקום העמדה הקרובה אליך, חיו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
ביבי, גנץ, לפיד, את מי זה מעניין? לאור ההצלחה הגדולה ולבקשת המאזינים, זה חוזר ובגדול. יום מחירות מיוחד ביום הבחירות, מבית מחסן יבואני הריהוט. מרתון מחירות, מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה, שלא תשכחו. כ-2,000 מטרים של תצוגה ענקית, עד 60% הנחה, הישר ממחסני החברה. אז ביום הבחירות כולנו מצביעים ברגליים. ביום שני, וו באדר, 2 במרץ, רחוב אבינועם נחמני 1, פארק המדע רחובות, מחסן יבואני הריהוט.
עכשיו איתכם פרופיל, מגיש אפרים דוד.
הייתה תקופה שחרדים קנו דירות במקור ברוך. מקור ברוך הייתה שכונה שרובה ניתה חילונית, והחילונים יצאו לשכונות החדשות שנבנו אז, והחרדים שילמו על החירבות שלהם פי 4 ו-5 כמה ממה שזה שווה באמת, וככה קנו הרבה חרדים דירות במקור ברוך. אנחנו מחסידי בלז, היה לנו הרבה חסידים, וחסידי גור היו הרבה במקור ברוך, והוקמה, בסוף התברר לנו באיזה לשכה הוקמה, ארגון צלם, צעירים למען מקור ברוך, שעשו ממש פוגרומים, אפילו דקרו בחור ישיבה נגד החרדים שמשתלטים על מקור ברוך. ואז הגיעה הטלוויזיה, הייתי דובר חסידי בלז, ואני דיברתי שם. ואז הם הזמינו אותי לאיזה פגישת פיוס היה אז בין תושבי החילונים והדתיים, כי זה הגיע לסף של מלחמה כמעט, אחרי שהבחור נתקר כבר. ולשכת ראש העיר טדי קולק עשו שם מפגש, והטלוויזיה הגיעה. ואחרי זה הזמינו אותי כבר מפעם לפעם להגיב על דברים, התחלתי להגיב. ותפשינון ג' הזמינו אותי, הייתה אז תוכנית מאוד מפורסמת של תומי לפיד ודנקנר ודן מרגלית, של פולמוסים וויכוחים על נושא אקטואליה. זה היה אז 80% רייטינג, כי היה ערוץ אחד בלבד, לא היו עוד ערוצים. ואז הם הזמינו אותי להגיב, וכמובן ששאלתי לדעת תורה. וקיבלתי הוראה בפירוש שכן ללכת לשם, לא נהייתי עובד התאגיד, לא נהייתי עובד שידורי ישראל, אבל גם ברדיו כבר הזמינות, היה לי פינה אצל שלום קיטל וגבי גזית, פעם בשבוע להסביר את העמדה החרדית. ככה זה התחיל, וכל השאר היסטוריה.
פרופיל, מגיש אפרים דוד.
אבא שלי, הרב מנשה אייכלר, זכרונו לברכה, ישב בצוהר יחד עם הרב מרדכי אליהו, הרב שלמה לורנס, הרב שמעון סירוקה והרב שבסי דלביץ', הסלטה ושמנה של אותם ימים, וייבדל לחיים חכם הרב שמעון בעדני, שחבר מועצת חכמי התורה, גם היה איתם. הרב רפול, נדמה לי, היה איתם. הם היו חשודים כחברי ברית הקנאים שקמה מיד עם קום המדינה.
שמה היא ניסה לעשות את הברית הזו?
חשדו בה, היא לא עשתה כלום, אבל חשדו בה שהיא רוצה לפוצץ את הכנסת ביום הדיון על גיוס בנות. חשדו בה שהם רוצים לעשות מלחמות נגד מסעדות טריפה וחילולי שבת ודברים כאלה. אז אבא שלי, בגלל שהיה יצא הלכי, הוא היה אחד החשודים שהוא איש המקצוע, היה אנו המהנדס. אז הם ישבו בג'למי כמה חודשים והיו עושה להם עינויים קשים מאוד. נדמה לי שקמה ועדת חקירה פרלמנטריות על העינויים האלה, כי הרב שלמה לורנס, אחרי הסיפור הזה, הוא היה ראש צעירי אגודת ישראל, נכנס לכנסת ל-30 שנה. אז פעם ישבתי עם אבא שלי במרפסת, עם כוס קפה שחור, הוא היה יושב, אז אמרתי לו, תראה, אתה יושב פה במרפסת, והרב לורנס, אחרי הבית סוהר, הוא הגיע לכנסת, יושב פה 30 שנה. מה, הוא עוד יושב? אני ישבתי רק כמה חודשים, מסכן, הוא יושב פה 30 שנה, נאבא. שפה ירושלמית כזאת.
את תמצית השקפתו של חבר הכנסת אייכלר ציפינו לשמוע בשלב מוקדם בריאיון, אבל לא כל כך מוקדם.
המרד החרדי היה דבר שבן גוריון חשב שזה יקרה באופן טבעי, אבל אנחנו, אין כוחנו אלו בפה. אנחנו ידענו ש... אם להילחם, אז תורה מתה עליה. אז כמו שלא יוצאים למלחמה עם הערבים, או נגד השלטון הערבי, ולא מרדנו בשלטון הטורקי ולא הבריטי, אז גם לא מרדנו בשלטון הציוני. אלא מה? הלכנו לפי החוקים שהם קבעו. דמוקרטיה, בחירות, צבירת כוח פוליטי, כדי להשפיע, להציל, מה שניתן, תן לי יבנה וחכמה, אתה מכיר את כל ה... חושבים שזה סיסמאות, זה עדני יסוד בחיים.
אבל בשלטון הטורקי לא, לא, זאת אומרת, ברור שהקשבנו לחוקים ולא פעלנו נגד, במובן מסוים, עוד שנייה נדבר, דווקא אבא שלך כיוצא לכי, כן, אני חושב, לא היה לגמרי בתווך הבריטי או מה שלא היה. לא היינו מעורים כל כך בהנהגה, זאת אומרת, ודאי שיש הבדל בין שלטון ציוני יהודי לבין שלטון גוי כאן במדינה.
בוודאי שיש הרבה הבדלים, אי אפשר להשוות בין ישראל לעמים, אבל בכל הדורות יהודים היו שתדלנים בדרך זאת או אחרת. עם ישראל לא היה יכול להתקיים בלי השתדלנים ובלי המציגים. הרב מאיר שפירא היה חבר כנסת, חבר פרלמנט בסיים הפולני. אגב, יש סיפור מאוד חשוב לידיעת הצעירים. גם אז היו חילונים, בונדיסטים, סוציאליסטים וקומוניסטים שישבו בפרלמנט והיו אנטי-יהודיים יותר מהגויים. ואז, פעם הרב מאיר שפירא דיבר, והגויים מאוד כיבדו אותו, הרב של לובלין מדבר, וחצוף אחד התפרע שם נגדו, נגד הדתיים, נגד הדת. אז הוא אמר לו דרך ארץ.
ההפגנה עליה
סיפר בפולנית.
חבר הכנסת אייכלר הוביל.
אתה לא יודע שאין לנו דרך ארץ לרבנים? אז הוא ענה לו בפולנית. אתה חושב שאני דורש ממך דרך ארץ בגלל שאני רב? אני דורש ממך דרך ארץ כי אנשים כמוך נולדים 1,000 ביום. וכמוני נולדים 1 ב-1,000 ימים. ואז כל הפולנים הגויים מחאו כפיים. אפילו גם היהודים, והוא נשאר נבוך החצוף הזה. אם אתה שואל אם אנחנו חלק מן המשטר החילוני, לא. אנחנו אופוזיציה למשטר החילוני.
אז איך אתה בקואליציה?
אני בקואליציה עם המשטר שמוכן להתחשב ולתת סביון יהודי כלשהו, מבחינת אין לי יבנה וחכמה, שזה העיקרון.
להציל את יבנה וחכמה, בגלל זה אתה...
אבל יבנה וחכמה זה לא רק עולם התורה והישיבות, שיהיה לך ברורה, יבנה וחכמה זה כל עולם היהדות של החילוניים גם.
אתה יודע, התפיסה שלך יוצאת...
ועוד יותר מזה, כשאני פה יושב למשל בוועדה לפניות הציבור, או גפני על ועדת הכספים, או הרב ליצמן במשרד הבריאות, אנחנו ממלאים תפקידים לכלל הציבור. למשל, אני לא יודע להביא לך דוגמאות עכשיו מההיסטוריה, אבל תמיד היה בהיסטוריה, למשל, של ספרד, בימי תור הזהב, היו יהודים שרי אוצר, היו יהודים הברבנל, הרמב״ם היה רופא המלך. זאת אומרת, כשהרמב״ם היה רופא המלך, הוא לא היה נציג של החולים היהודים. הוא היה רופא המלך. ככה, שר הבריאות הוא שר הבריאות של כל אזרחי הארץ. אני כיושב ראש ועדת פניות ציבור, כסגן יושב ראש כנסת, זה של כל אזרחי הארץ. אבל אני לא חלק מהמשטר החילוני, כי המשטר החילוני היא קבוצה קטנה מאוד, ששולטת באמצעות התקשורת, שזה האיום.
המשטר החילוני זה לא מה ש... זה עושה הפרדה, כי כן. יש את המשטר לצורך העניין ששולט על המדינה.
כן, ויש ממשלה זה... נבחרת, כן, זה שני דברים.
אוקיי, אוקיי. התכוונתי שהממשלה הנבחרת היא השלטון.
לא,
הממשלה הנבחרת היא בובות, מה?
הממשלה הנבחרת בדמוקרטיה אמורה להיות השלטון. במדינת ישראל אין שלטון דמוקרטי, שיהיה לך ברור. ואני אצטט אחד מגדולי העיתונאים שאמר לביבי נתניהו בשנת תשנ"ז בערך, נ"ז, כשהוא היה 3 שנים ראש ממשלה. אמר לו, תבין, הוא אמר לו את זה בתקשורת החזותית, זה נקרא בטלוויזיה, אמר לו את זה בגלוי ובפומבי, ולכן אני יכול לצטט. יש שתי מערכות שלטון בארץ, יש השלטון הקבוע, שזה המשטרה, התקשורת, בתי המשפט, הקצינים וכל האליטה, ויש השלטון המתחלף, שזה אתה, והממשלתך, והחרדים, והכנסת. אתה מסוכסך, הוא אמר לביבי, עם כל המשטר הקבוע, והם יעיפו אותך.
אני מודה כנער שומע את רדיו כל חי מדי ערב ב-10, ואני זוכר שאתה אמרת את המשפט הבא, ציטוט חופשי. הם קוראים לנו להשתלב בשוק העבודה, והם קוראים לנו להשתלב באקדמיה. אתם תראו, והם קוראים לנו להשתלב בצבא, ואתם תראו שאנחנו נשתלב, ומה שיקרה זה שהם יצעקו שאנחנו גונבים להם את האוניברסיטה, שאנחנו גונבים להם את שוק העבודה, ואנחנו גונבים להם את הצבא. זה היה הרבה לפני שצעקו על הדתה, הרבה לפני שקמו משירת נשים, והיו את כל השערות עם משירת נשים, והרבה לפני הרבה הרבה דברים. אז אוקיי, חזית זה נכון. השאלה היא מה עושים עם זה?
יש פה יהודי חכם, קוראים לו דוד ביטן, חבר הכנסת דוד ביטן. אמר לי, הרבה יחלט, שמע, אתם עושים טעות. למה אתם אומרים שאתם לא עושים? תגידו להם שהיום, מחר בבוקר, אתה מביא 10,000 תלמידי ישיבה לבקום, שיכינו בבקשה את הדברים, אתם באים. וואלה, הם יברחו כמו... הם
יברחו. עכשיו איתכם, פרופיל, מגיש, אפרים דוד. אוכל תמיד
הידעתם שריביות המשכנתא הן הנמוכות ביותר שנרשמו זה עשור? שלום לכל המאזינים. כאן אדב אתר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות מקבוצת אהרוני גרופ. זה הזמן לעשות בדיקה של המשכנתא שלכם, לראות שהיא טובה לכם ולא לבנק, לעשות סדר ולנצל את חלון ההזדמנויות ולהכניס את כל ההלוואות למשכנתא ולהקטין את ההחזר החודשי שלכם, לפרוס לתשלומים יותר קטנים ולקצר את מועד הסיום שלה. על ידי מחזור משכנתא ואיחוד הלוואות, האור משכנתאות חוסכת מעל 200,000 ש"ח בממוצע למשפחה. תנו למומחים של אור משכנתאות לעשות לכם סדר כלכלי. הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות. חייגו עכשיו לאור משכנתאות, כוכבית 5589. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
השנה מקיימים מתנות לאביונים בהידור. מעבירים כעת מתנות לאביונים לארגון יד עזרה ושולמית, ובזכותכם נשמח בו ביום עוד יתומים ואלמנות. חייגו ועזרו, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, מגוון פינות אוכל פלוס כיסאות נוטפות קריזמה, החל מ-4,990 שקלים. האומן 12 ירושלים, ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
יצאת המלך בלומית הקטר שלך עולה פחות. בטיפולי שיניים משמעותיים, כמו כתרים מושתלים, בלאומית זהב דואגים לך למחיר הנמוך ביותר מבין קופות החולים. ועכשיו עד 60% הנחה על מחירון טיפולי השיניים במרפאות השיניים הפרטיות שבהסדרים לאומית. להצטרפות חייגו כוכבית 507 מהנייד. לאומית, לנו זה אכפת.
עכשיו איתכם, פרופיל, מגיש, אפרים דוד.
תדע לך, המון בטבעו מוסת. כך באמריקה גם, כך ברוסיה. איך הצליחה כנופיה קטנה של קומוניסטים, רובם יהודים, לשעבד 370 מיליון אנשים ברוסיה מהרעיון הסובייטי, במשך 70 שנות שקר וכזב, שהביא נחשלות וחורבן ומיליוני הרוגים. אתה יודע כמה עלתה המהפכה הסובייטית? פעם ישבו סטלין ונדמה לי שזה היה רוזוולט וראש הממשלה הבריטי בוועידת יאלטה, והוא שאל אותו, תגיד לי כמה עלתה המהפכה הסובייטית? אז אמריקאי שואל, רובלים או דולר? אז הוא אמר 20 מיליון. אז הוא אמר, 20 מיליון רובל או 20 מיליון דולר? אז הוא אמר, 20 מיליון אנשים, אמר סטלין. קבוצה כנופיה קטנה, ואמרתי פה בכנסת לפני שבוע, שבנט בחש שכולם עולים על הציונות הדתית, והוא שר הביטחון, וזה, הם הרי לא סובלים את הכיפה שלו, כמה שהיא קטנה הם לא סובלים את זה. אז כשהוא ירד, אמרתי לו שברוך הבא למועדון הנרדפים. אני רוצה לספר לך משהו, אמרתי את זה מעל במת הכנסת, שהיה אחד בשם לי ברונשטיין, ילד יהודי שהפך ללאון טרוצקי. לאון טרוצקי היה ראש הקומוניסטים, שר הצבא האדום, הגיבור הגדול של המלחמה ושל הכל. והוא בא אליו יהודי ואמר לו, אני רוצה לבקש ממך טובה בשביל יהודי, אתה כשר הצבא. אז הוא אומר, אני לא יושב פה בגלל שאני יהודי. אמר לו ברוסית, אני יושב פה בגלל שאני מהפכן, רבולוציונר. אמר לו יהודי ביידיש, ארז החיין, תשמע טוב. כשידיחו אותך, לא ידיחו אותך בגלל שאתה מהפכן, אלא בגלל שאתה יהודי. אמרתי את זאת הדבר לגבי בנט. כשהם ידיחו אותו משר הביטחון, כי הם לא רוצים דתי כשר הביטחון. מה אתה מדבר? הם הרי חושבים שגנבו להם את המדינה, כי הם השתלטו על עם ישראל, מיעוט קטן, שהשתלטו על עם ישראל, שזה עם ישראל רובו היום מסורתי. זה אחד הניסים הנפלאים, 70 שנות שמד, לא הצליחו לעקור את האמונה היהודית מרוב רובם של צרכי ישראל.
אתה רואה את ה-70 שנות קיום המדינה כ-70 שנות שמד?
מצד המשטר החילוני זאת הייתה המטרה. לעשות ככל הגויים בית ישראל. שלא יהיה להם שום זיקה ליהדות. יצחק רבין, זכרונו לברכה, היה איתי אצלו פעם בערב פסח. ודיברנו על הניסים של יציאת מצרים. אז הוא אמר לי, אני ממש מתפלא על ההורים שלנו ועל הדורות הקודמים. הם הכינו לנו תעשייה, הכינו לנו ביטחון, הכינו לנו חקלאות, הכינו לנו ארץ. למה הם ניסו לעקור ולא הנחילו לנו את הדת היהודית ואת המסורת של אלפי שנים? אני לא מבין את זה, אומר. אגב, שמעתי פעם בשם משה דיין, שהוא גם אמר את זה על אבא שלו, שמואל דיין, מנהלל, ששם לחם בחולמו את פסח על החלון, כשעברה קבוצת ילדים יהודים מיבניאל, שרב משה פרוש הביא אותם לטיול בנהלל. אז הוא שם לחם על החלון. אז הוא אומר לו, למה אתה שם לחם? אז אמר, כי בתורה כתוב, לא ייראה ולא יימצא, אני רוצה שכן ייראה וכן יימצא. משה דיין, למשל, הדור הזה כבר לא הבין את זה. למה ההורים היו כל כך אנטי?
התור של היום כבר הרבה יותר, זאת אומרת, כן יש יותר קרבה, כמו שאתה ציינת, המסורת, הזהות היהודית היום, כן חזקה מצד העם, מצד ההמון, לא מצד
כן, זה מאוד מעניין, זה פלא ואפלה, למרות כל ההסתה, ולמרות כל זה, אתה יודע שיש היום בתל אביב, קבוצות שמקימים בתי כנסת, מניינים, בעלי תשובה, אבל לא בעלי תשובה שעברו את המסלול של מתחזקים, זה נקרא.
כיפות שקופות.
כיפות שקופות, מתחזקים. אני מכיר פה גם בכנסת הרבה כאלה. עוזרים ויועצים, פתאום הם באים למציצית מתחת למכנסיים, ובאים לבית הכנסת פה עם כיפות להתפלל איתנו במנחה, רוצים לשמוע דבר תורה. זה אחד הניסים הנפלאים, שבתוך המשטר, אתה יודע מה זה שבגץ כבר קבע לפני 30 שנה שכל שיקול דתי במעשי מדינת ישראל הוא שיקול בלתי חוקי, אנטי חוקתי, בעליל, בכל הלשונות הנוראים. שופטת אחת בשם בן פורט, היא כבר לא בעולם הזה.
ומה אנחנו, מה אנחנו
עושים? ועד היום כבר מאהרון ברק, הרי ניסה להכניס פה את הרפורמה, הרפורמה הגרמנית, הרפורמים התחילו בגרמניה, ובאמריקה, המשיכו את זה באמריקה. הוא רצה להכניס את זה פה ולעשות יהדות אחרת. לא הולך להם לעשות יהדות אחרת. יש יהדות ויש חילוניות. וזה מה שמוציא אותם מדעתם. יש להם פה מפלגה ממומנת על ידי הרפורמים, שרוב האנשים שלה קיבלו או מקבלים טיולים, ספרים.
איזה מפלגה?
הרצאות.
איזה מפלגה?
אני לא רוצה להגיד את זה, כי יכולים לתבוע אותי. אתה תחליט איזה מפלגה, רוב האנשים שלה, רק תיכנס תשאל את השאלות התשובות של הטלפון שלך, תשאל אותם מי קיבל, מי היה מרצה אצל הרפורמים, הרצאות בית כסף. מי היה בסיורים, כאילו סיירי קהילות, בתור שופטים, בתור עיתונאים, בכל קהילות הרפורמים.
זאת אומרת, יש פה מכונה משומנת של רפורמים.
מי מוכרים את הספרים של כל השופטים בכל האוניברסיטאות וכל הלייבריז בספריות בתשלום מלא? ומאיפה יש לארון ברק 13 דירות? מהמשכורת של שופט עליון? והם עשו, אני רוצה להדגיש את זה, כל מה שהם עשו, הם עשו על פי החוק.
הכל על פי החוק.
הכל על פי החוק. הם מספיק זהירים, ועוד יותר, הם מייצרים את החוקים. הגנב הפשוט עובר על החוק. הגנבים הגדולים מחקקים את החוק, כותבים את התקנות, מתקצבים את הסעיפים ואת התבחינים בדיוק לפי הסעיף שהם צריכים. כל אנשי התרבות שמקבלים מיליונים ומיליארדים במשך שנים, אתה תשים לב שבמשרד התרבות, אני לא יודע אם הצליחה כבר הרבה להפוך את זה, השרת התרבות העכשווית, כל הסעיפי התרבות והתבחינים בנויים בדיוק על פי מידתם של אותה קבוצה שהם רוצים לתקצב. אז כך שאם חלילה ישמע שאמרתי שמישהו מהם עשה מעשה בלתי חוקי, חס וחלילה, הכל על פי החוק, כל השחיתויות שבעולם על פי החוק.
אנחנו כאן בכנסת כבר הרבה מאוד שנים, מה עשינו כדי לשנות את זה? אתה מתאר מצב מאוד 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 בעייתי, אבל כמו שאתה מציין, שמשחק עם החוק, מה אין לנו יכולת, למשל, סתם דוגמה, לחוקק בחוק, שחובה על כל מכללה, לא משנה מה, להקצות לקבוצת תלמידים, מי החל מספר כזה וכזה, כיתה נפרדת, שאי אפשר לתקצב מוסדות תרבות במצב כזה וכזה, אין לנו יכולת גם לשחק במשחק הזה?
אנחנו כבר משחקים 70 שנה במשחק הזה, 72 שנה, ואנחנו, כשאתה שואל את עצמך, איך בכל זאת שרדה הכבשת הרש הקטנה, שנקראת היהדות החרדית, ולא רק שרדה, אלא התפתחה וגדלה, עד שהם מתפוצצים לראות כל כך הרבה ארמונות של תורה, כל כך הרבה משפחות, כל כך הרבה ילדים, כל כך הרבה רשתות חינוך. מה היה לנו פה לפני 72 שנה? אתה מתאר לעצמך, שברוב טובם וחסדם, הפקידים החילוניים והמשטר החילוני נתן לחרדים משהו שהוא לא היה חייב בגלל שהוא חייב אותנו בכנסת ובקואליציה? אני לא זוכר את התקופה שהרב שלמה לורנץ אמר לי שגדולי ישראל אמרו לו ששערי גן עדן יהיו פתוחים לפניו כאשר הוא פעם ראשונה בתפשין למצעין, בממשלת בגין, התחילו לתקצב תלמידי ישיבות שפעם היו צריכים לקבל מקסימום, היו מקבלים באיזה מאצ'ינג, זה 100 שקל לתלמיד, אפילו פחות, רק מי שהביא דולרים מחוץ לארץ, היו כל מיני הסכמים עם האוצר בשעתו. הגיע שלמה לורנץ, אגודת ישראל, בתפשין למצעין בהסכם, התחילו את תקצב בני ישיבות. נדמה לי, 600 שקל, 300 שקל, אני לא זוכר כמה זה היה. זה פתח את שערי התורה בשביל מאות אלפי, יש לנו היום יותר מ-100,000 תלמידי כוללים וישיבות. כל זה לא היה קיים אם לא היינו פה חזקים, אם לא צריכים אותנו.
זאת אומרת, אנחנו מתעסקים קודם כל בלהציל את עצמנו, ואז לנסות לשנות כלפי חוץ.
חוץ מזה, להצלת עצמנו, מי זה עצמנו? זה עם ישראל. זה עם ישראל. החופץ חיים פעם אמר לבר אילן, בר אילן פעם כתב לו איזה מכתב, כאילו, למה הם פורשים מכלל ישראל? כשהחופץ חיים תמך בגודת ישראל, שפרשה מההסתדרות הציונית, והוא היה ציוני, אז הוא חשב שזה נקרא פרישה, הוא ככה כתב לו באיזה מכתב. והוא לא נפגש איתו אף פעם, פעם בוורשה, הוא פגש אותו לפני שהוא נסע לארץ, אז הוא אמר לו, אתה כותב לי בריב עליך, אתה כותב לי מכתבים, לא הכרת את האבא, הנציב. אם היית מכיר את האבא, אז היית יודע שאנחנו כלל ישראל. ומי שפורש מן התורה פורש מכלל ישראל. וזה אמר חופץ חיים, לא איזה קנוי ב...
ההפגנה עליה סיפר בתחילה חבר הכנסת אייכלר הובילה לשינוי בתפיסתו את עולם התקשורת החרדי.
אני נחמתי גם להקמת כל חי. אני הייתי בין המייזדים של כל חי, כי לא
אז עשיתי... אז היו מה? תחנות פיראט?
היה לנו את התואר, הייתי ברדיו 10 בערוץ ערוצי הקודש. זה היה מרד גדול.
הרב
אלבז, הרב כהן... הייתי בין אלה שרצו שיהיה רדיו, רדיו דתי, כי בסופו של דבר הנוער הדתי היה צריך לשמוע רדיו חילוני, ולשמוע רדיו חילוני אפילו חדשות כבר אי אפשר היה לשמוע שכולו תאיבה.
אתה נחמת להקים פלטפורמה חרדית כדי שיהיה אופציה לחרדים, או כדי שאנחנו נשמיע את הקול שלנו בצורה פרורה ולא נצטרך להזדקק לחסדי פינה שבועית אצל שלום קיטל כדי להסביר את המילה?
זה העיקר, זה העיקר.
הקשר של חבר הכנסת אייכלר לציבור אדוק. האיש שהפך את הוועדה לפניות הציבור לוועדה בועטת ומשפיעה, מוכן לכל תשובה בנוגע לתהליכים ציבוריים. גם אם אין קשר אדוק להליכים פרלמנטריים. נוער מתמודד למשל.
תראה, אנחנו מורכבים מבודדים ומיחידים. יש פתגם שאומר, מעולם לא היו רבים כל כך חייבים למעטים כל כך. יש בעיה קשה מאוד בציבור החרדי שנקראת ניסיון העוני. ניסיון העוני בכל הרמות. היה ויכוח בהיסטוריה היהודית מה גורם יותר לקלקול הנוער. ניסיון העושר, שאנשים עשירים, הילדים שלהם מסתובבים בעולם העסקים, ויש להם כסף, וכשיש להם כסף יותר מדי, אז הם עלולים, איך כתוב שם, וישמן ישורון ויבעת. לעומת זאת ניסיון העוני. וצדיקים אמרו, הרב הקדוש מבלזר, רבי אהרון, זה חצרותו תגן עלינו, אמר, הוכח שניסיון העוני קשה מניסיון העושר. זה שלפני 80 שנה, 90 שנה, רוב הנוער היהודי נשר, מעטים מאוד נשארו בעולם הישיבות, ותשתיב לחסידים, והדברים האלה עוד לפני השואה, כן? וגם בארצות המזרח, בעיראק, ועוד מיני מקומות, וגם פה בארץ כשהגיעו העולים מארצות המזרח, מה שווה? מה הייתה הנשירה? ניסיון העוני. האדם שאין לו פרנסה, אין לו כסף לשלם לשכר לימוד, למלמדים, אין לו כסף להקים תלמוד תורה, אין לו כסף להקים ישיבה, אין לו כסף להקים סמינרים, כל זה, שאלת הכסף הזה, בעיניי זה כסף קדוש. קיום העם היהודי תלוי בפרנסה, בכלכלה. וזה אחד הבעיות הקשות שלנו. אנחנו צריכים, כשעה שאני הרי רואה שבשנים את הזרימה של 400 מיליארד שקלים בתקציב העושק של המשטר החילוני, שרובו הולך לבזבוזים אדירים במקומות שאין מקום לעניים, בפרט במערכות החינוך, שאיך אמרה פעם חסרת חינוך לשעבר, כמה שיותר אנחנו משקיעים בחינוך, החינוך נהיה יותר גרוע. אבל משקיעים מיליארדים למורים שאינם מחנכים לערכים, אני מדבר על חשב כללי, באופן כללי, לא רק על דת, פחות ופחות ערכים. היום, ברוך השם, מורה לא מרביץ לתלמיד, אבל תלמידים כן יכולים להרביץ למורים, זה רק מראה לך מה המעמד שלו. אבל המיליארדים זורמים. לאוניברסיטאות, הסטודנט לא כל כך מקבל את הכסף, אבל המורים והנהלות האוניברסיטאות מקבלים יותר מ-10 מיליארד שקל בשנה. אם הישיבות היו מקבלים את זה, התלמידים היו מקבלים את זה, הרמים היו מקבלים את זה, אם המלמד היה מקבל את זה, אז ההורה לא היה צריך לשלם כל כך שכר לימוד, והוא יכול לשלם שכר היום הילד צריך מישהו שיהיה חבר שלו, ילמד אותו, וזה לא האבא וזה לא המורה. מה שנקרא היום...
דריכים, חונכים.
מדריכים, חונכים.
זאת אומרת, הרבי
בבלשליטה... כבר הוא היה מהראשונים שאמר את זה, שכל בחור וכל ילד צריך מישהו חונך שיוכל לדבר אליו, שיוכל לשפוך את שיחו אליו, לא אל האבא ולא אל המורה. מעבר לחינוך הממסדי של המורה ושל הרב ושל המגיד שיר והמשגיח והמשגיח הקטן, הוא צריך מישהו שיוכל ללמוד איתו פעם ביום ולדבר איתו, והוא אבא בשבילו. ואני רוצה להגיד לך, אני נחמתי יהודי שהיה מגיד שיר שלי מגיל 12 וחצי עד 13, כי אז הוא כבר עבר להיות מנהל התלמוד תורה בבלז. זה היה בישיבי קטנה, מה שנקרא היום כיתה ת', אז קראו לזה כבר ישיבי קטנה. ושאלתי אותו שאלה, היה לנו כיתה מאוד משובחת. שאלתי אותו, תגיד לי, אני זוכר את החצי שנה שלמדתי אצלך, שהרגשנו ממש גדולים. היה לנו כיתה נפרדת, מניין נפרד, בכל שהיה לנו בני 13, וספרייה, אני זוכר שהיינו עוטפים את הספרים, והיית אומר לנו סוגיות ברמב״ם. מה עשית לנו בחצי שנה שנתנה לנו תחושת התרוממות כזאת שליוותה אותנו בכל שנותינו בישיבה? אז הוא אמר לי, אני אגיד את זה בקצרה, הוא אמר לי את זה בעריכות, שלדעתו ילד מגיל 12 עד 14, לפני שהוא נכנס לישיבה קטנה, הוא צריך, מעין מטיפתא כזאת, שהוא צריך להרגיש שהוא כבר גדול. לא שהוא בחור קטן, ולא שהוא ילד גדול, כי ילד גדול זה, אז הוא יהיה יותר אלים מאשר, ולא בחור קטן שנמחץ מאחורי הבחורים הגדולים, אלא עצמאי. הוא צריך להיות עצמאי, לכן עשיתי כיתה עצמאית, בלי קשר עם הכיתות הגדולות, ובלי קשר עם התלמוד תורה. וזה היה ההצלחה שלו. וככה הוא גידל דורות.
מודל מעניין.
כן.
מעניין.
ושמעתי ממחנכים, אני לא מומחה לחינוך, אבל שמעתי ממחנכים שהרעיון הזה של לתת עצמאות לילד בין 14, בין 12 ל-14, שהוא כבר צריך להרגיש עצמאי, לא ילדותי, ולא בחור שכבר צריך להסתובב עם הסיגריות, אז זה יכול להציל את הדור מנשירה. כי שם הרגע הקשה, ומה צריך לזה? מדריכים טובים, חונכים טובים. מה שהיה לנו את האיש הזה.
צריך תקציב לזה.
ולכל זה צריך תקציב.
אז רגע, בוא נדבר רגע על תקציב. למה אנחנו, אוקיי, 70 שנה עברו. היינו, אנחנו אולי עדיין, אבל אנחנו ודאי בפוזיציה אחרת מול המדינה, 70 שנות שמעת קראת לזה. אנחנו לא יכולים להגיע למדינה ולהגיד לה, תקשיב, לך יש תקציב של חינוך, לך יש דרישות 1, 2, 3. לא, אני לא רוצה להזכיר את המושג מחוז חרדי, כי זה נראה לי משהו אחר. לא לשם אני שואף, לא לשם אני מדבר. למה לא לבוא למדינה? בהסכם, עם נציגי, כמו שצריך, לעשות את זה בצורה הכי מובטחת שבעולם, ולייצר מערכת חינוך שמצד אחד מתוקצבת על ידי המדינה באופן מלא, בדיוק כמו שילד חילוני בצפון תל אביב מתוקצב, ומצד שני, לשמור על העצמאות של החינוך שלנו.
זה הרעיון של החינוך העצמאי.
נו, אז למה אין לנו זה, למה כל החינוך החרדי לא נמצא שם?
איפה, בחינוך העצמאי?
בחינוך העצמאי, ברשת החינוך, במקומות שמתוקצבים על ידי המדינה, ומצד שני, שומרים על העצמאות. יש לנו פחד מהמדינה? עדיין?
קודם כל, הפחד הוא מוצדק, כי ברגע שיש לך משטר חילוני, שהוא הבעל הבית במדינה, ואתה רוצה לשמור על גינה פרטית, אתה צריך להיזהר על עצמאותה וללחם על עצמאותה, וזה היה תנאי ראשון להכרה במדינה של אגודת ישראל, של רבי יצחק מאיר לוין, זה היה עצמאות החינוך החרדי. לשמור על עצמאות החינוך החרדי באופן טוטלי, זה התנאי הראשון, בלי זה לא שווה, כל זה איננו שווה לי, אם נאבד את העצמאות שלנו, וברוך השם, הצלחנו לשמור על העצמאות שלנו, אבל לא הצלחנו להביא מספיק תקציב, וזו המלחמה שלנו.
אנחנו מנסים?
מנסים כל הזמן. ואני לא רוצה לפני בחירות להגיד דברים שאחר כך האויבים שלנו ינצלו, אבל הם יודעים בדיוק שיש לנו 1.5 מיליארד שקל בשנה לישיבות ולכוללים, נכון?
מול
10 מיליארד שיש לאוניברסיטאות. אבל 1.5 מיליארד הזה הוא גם לצערי רק אם אנחנו נהיה במדת השפעה בקואליציה. ולכן כל כך גדול לישראל...
אם אנחנו לא נהיה שם, אז גם 1.5 מיליארד האלה...
ודאי מחקו.
בשנת 2013?
הם נמחקו ב-60%, אני חושב. והם רצו לבטל לגמרי. ואם הגזרה הזאת של ממשלת לפיד, ליברמן, הייתה נמשכת, לא היינו מחזיקים מעמד. הייתה קריסה, רצו לסגור כוללים.
אתה מזכיר את גזרת לפיד ופירון, ואני לא באמת חושב שהיה לאיש הבא שאני אזכיר יותר מדי מה לעשות. אבל עדיין... ראש הממשלה היה בנימין נתניהו. לפני זה, היה לו שותפות עם החרדים. אחרי זה, הוא ידע שיהיה לו שותפות עם החרדים, כי הרי עם לפיד זה היה, איך בנט אמר, כל יום ראשון היה בא עם משהו אנטי-דתי חדש לממשלה, והיה פיצוצים. היה ברור לו שבסוף יצטרך את החרדים. הוא לא יכול לבוא, לא יכול היה לבוא ב-2013-2014, להגיד לפיד, סטופ, למה הוא חיכה 2.5 שנים, עד שהיה את כל העניינים עם לבני, וחשב שעושים לו הפיכה, ואז הוא... כשזה הגיע לנתניהו, בסוף הוא ידע לעשות סטופ. למה כשזה היה מול הציבור החרדי? אנחנו סבלנו תחת שלטונו של בנימין נתניהו. שהיום אנחנו מגינים עליו באיזשהו אופן.
אני רוצה להציע לך, בעזרת השם, נזכה ונחיה אחרי הבחירות, שתראיין אותי עוד פעם על השאלה הזאת, ואני אשיב לך תשובה מאוד מאוד פתוחה. אבל היות ואנחנו נמצאים שבוע לפני בחירות, והיות ונתניהו כרגע נרדף על ידי המשטר האנטי-דתי, כמייצג המסורת והדת היהודית, ואלה שרוצים לעקור את הכל נלחמים נגד נתניהו ורוצים להפיל אותו, והם עומדים על הסף כבר שנה שלמה שמצליחו למנוע
זה?
ממנו רק בגלל זה, כי כל הדברים שלהם על שחיתות שלו, אני אמרתי פעם בערוץ הכנסת, כל אזרח בישראל שתושיב עליו 50 שוטרים, ימצאו עליו משהו. עליו שם, שמו מאות שוטרים, עשרות שנים, ואם מצאו כמה ארגזי שמפניה, אז אני לא מכיר עוד אדם נקי חפיים כמוהו. אבל כל זה אני אומר, כי לפני הבחירות אנחנו צריכים לראות בכל מחיר שהוא יצליח. בגלל... בגלל שהאחרים הם אויבים שלנו. פשוט. שלא יהיה לכם שום ספק.
בני גנץ הוא אויב שלנו?
בני גנץ הוא לא פונקציה, כי הוא לא השליט במפלגה הזאת. אבל לפיד וליברמן הם אויבים שלנו, כן. אני לא אומר יריבים, אני אומר אויבים.
לא יריבים?
לא יריבים, אויבים.
למה? כי מה הם
מחפשים? כן, שונאים שנאת... אני לא רוצה להגיד עוד מילה. שנאת תהומית, כל מה שריח של יהדות ויהודים נודף ממנו. הם פשוט אויבים. הם רוצים לעקור את הכל. מי של...
אבל כשאתה אומר שבני גנץ הוא לא...
בני גנץ הוא לא פונקציה.
זה אומר שאם אחר בני גנץ יהיה קונסטלציה אחרת,
הוא יהיה בובה, הוא יהיה בובה...
בני גנץ הוא בובה?
בני גנץ יהיה בובה של לפיד וליברמן. הוא כבר.
הוא כבר בובה?
כן.
זה מטורף, אתה יודע, בן אדם רוצה להיות מחר ראש ממשלה, אתה בעצם אומר שבובה רוצה להיות ראש ממשלה.
כן, מה אני יכול לעשות? הם לקחו הרי את הבובה כי הם ראו שהם לא יכולים להיות בעצמם. הם הבינו שהשנאה לחרדים הוציאה אותם מכלל ישראל. גם ליברמן וגם לפיד. הם לא יהיו ראשי ממשלה פה. אז הוא מצא לו טרמפ. מצא את גנץ.
אבל ליברמן לפני שנתיים, איזה שנתיים? לפני שנה וחצי, שנתיים, עד חוק הגיוס, הוא היה בסדר איתנו. אפילו חבר טוב לפעמים.
כנראה שלא הכרת אותו.
אני לא יודע, אני שומע בתקשורת.
אתה לא הכרת אותו.
מה, הוא תמיד היה ככה?
כן.
תמיד אביגדור ליברמן היה נגד החרדים?
כן.
באמת?
כן.
זה מפתיע מה שאתה...
רק כשהיה כדאי לו, עסקית, להיות עם החרדים.
זאת אומרת, זה היה נטו אינטרס.
כן.
אז למה שיתפנו את הפעולה?
כי לא הייתה לברירה, הוא היה פעם 15 מנדטים, עם 13 מנדטים, הוא היה גבר עלים שהצליח לצבור כוח על ידי ההסתה של הציבור העולים מברית המועצות. הם רואים בו המנהיג שלהם, ובכוח הזה הוא משתמש לעתים בדרך של... להיות חבר של החרדים. עכשיו הוא משתמש כאויב שמכריז עלינו כמשתמטים, ומסית את ההמון נגדנו ממש אני לא צריך לצטט לך מה שאומרים שם ברוסית.
אז אוף ברוסית, אתה ראית את הקמפיינים האחרונים, אני באמת לא מבין מה ההבדל בין זה, לבין עיתון בשנות ה-30 בגרמניה.
אתה לא צריך להגיד את זה, כי רוסים, אני ראיתי סרטון...
זה התפקיד שלך להגיד את זה.
לא, אז אני כבר גם לא צריך להגיד את זה, אני אגיד לך גם למה. כי יש סרטון של אנשים עולי רוסיה, יהודים עולי רוסיה חילוניים, שהם אומרים שהוא משתמש בשיטות ההסתה של גבלס. הם אומרים את זה, אתה יכול לראות את הסרטון. הם אומרים שזה אנטישמיות. אני לא צריך כבר להגיד כלום. כי הציבור, הוא מזיק גם ליהודי רוסיה. כי יהודי רוסיה...
עושה להם תדמית.
עושה להם תדמית של רחמנו לצלן, כאילו הם...
אגב, אני קופץ איתך למשהו...
הוא רוצה להוציא אותם מכלל ישראל. לא שהחרדים מוציאים אותם מכלל ישראל. הוא מוציא אותם. אנחנו מכבדים אותם, אנחנו אוהבים אותם, אנחנו קרבים אותם, אנחנו רוצים אותם. גדולי החכמים שלנו באו מרוסיה. אבותיהם עשרו את נפשם על יהדותם מול הקומוניסטים. ההפך, בגלל שהקומוניזם כבר נפל, גם הכפירה הייתה כבר צריכה ליפול. הכפירה זה הרי היסוד של הקומוניזם, החומרנות, המטריאליזם. והוא עכשיו בהסתה שלו, מוציא אותם מכלל ישראל.
אז יש להם עניין.
זאת התחושה שלהם, והם מבטאים את זה.
אגב, זה באמת לא קשור, זה אפילו לא... אני מקווה שגם ברעיון נחתוך את זה לשתי כיוונים שונים. אתה מבין את המצוקה של חלק מעולי רוסיה, היהודים. ברור לנו שאלו גם גויים, ספינדרוס סיפר לי, בטורף, כשהוא פעל הרי בקרב יהודי רוסיה, אחרי שהם באו לארץ, הוא אומר לי שהגיע אליו יהודי מבוגר, ממש כמה ימים אחרי, אמר לו, כנס לחדר, סגר את הדלת, הרים את החולצה, אמר לו, אתה רואה את כל הסימנים האלה? השכנים הגויים שהמדינה העלתה, עשו לי זה. הם עשו לי ואני רואה אותם כל יום. ברור לי שאלינו פה גויים, וגם יש לך תזה לא קטנה פה, שעשו זה כדי לאזן דמוגרפית.
אני צריך להגיד את זה, שמיר אמר את זה באופן גלוי לעיתונאים חרדים, את שם של אחד מהם אני יכול להגיד לך אם אתה רוצה.
מה השם?
הרב יצחק מתתיהו טננבוים.
אוקיי.
עורך המודיע, הוא אמר לו, תשמע, אנחנו צריכים לאזן את, את החרדים ואת השסניקים, שס עלתה ל-17 מנדטים, אנחנו צריכים לאזן איזון, לידום דמוגרפי שלנו. הוא שאל אותו השאלה הזאת, האם אתה יודע, שאל אותו האם אתה יודע שמתגנבים הרבה גויים בתוך היהודים, זאת אומרת, כן.
אבל נזק פה היה כפול. נזק אחד לציבור בישראל, שאלו פה גויים וגרמו פה לבלבול עצום. והנזק השני הוא, שעלו יהודים מרוסיה, שההורים שלהם עשרו נפש. עשרו נפש, כולנו גדלנו על הסיפורים האלה שהם עשו לעצמם פצעים בשבת.
בשביל מוצס, בשביל מצה, בשביל משהו.
לא, גם ילדים גדלו ועשו לעצמם פצע בשבת כדי ללכת לבית ספר בשבת ולא לכתוב בעיפרון. אני זוכר את הסיפורים שגדלתי עליהם. ועדיין היום, כשהם באים לרבנות, כשהם באים לבתי הדין, הם טוענים, באמת לא ממקום של, של ליברמניות, אוקיי? הם טוענים, לא, גורמים לנו לעבור עכשיו מסע מטלטל ומפרך, כדי להוכיח שמה, שאימא שלי חתכה את האצבע בשבת רק כדי שהיא לא תלך לבית ספר. הם כן מרגישים חסרונים, תוסיף על זה עוד נדבך, שבסוף הם באו ממדינה קומוניסטית, שאיפה תמצא מסמכים עכשיו? זה לחפש מחת בערימות של שחת, לא בערימה. אתה מבין את הכאב שלהם הזה?
קודם כל, ההגירה זה דבר מאוד כואב ומכאיב. אין מי שהיגר לארץ מסוימת, לפחת לארץ ישראל, שלא עבר ייסורים. גם אבותיי ואבות אבותיי שעלו לארץ ישראל בימי הטורקים ובימי הבריטים, הם גם סבלו, גם באמת מהיחס של הוותיקים אגב. תמיד זה ככה. אבל פה אני יודע, ואם תדע מקרה שזה לא ככה, אני מוכן להיכנס ללחרם בזה בכל הכוח, שיהודי רוסי, שאימא שלו יהודיה כמובן, והוא מקבל יחס מזלזל, אני מוכן להילחם, ואני בטוח שגם הרב יצחק יוסף וגם הרב לאו יעזרו לי, שלעקור דבר כזה, שלא יהיה דבר כזה. חס וחלילה, צריך לתת להם את כל הכבוד, בגלל שהם באים ממקום כל כך כאוב, ממקום שצעקו להם בבית ספר ז'יד וז'ידופקה, וכל הדברים האלה, והם סבלו כיהודים, הם לא רוצים שיקרו להם פה גויים. אבל מי גורם לכל הסיפור הזה? אותו מסית.
אני מבקש מחבר הכנסת אייכלר להראות לי את המקור, את המקום בו הוא מתבטא לגמרי. אנחנו יוצאים לבית המדרש העצום של חסידי בלז.
תמיד יותר נוח לדבר עם בן אדם בפרוסדור, ואף אחד להגיד, נפגשת איתו, כן נפגשת איתו, לא נפגשת איתו. תראה, אם הוא רוצה שאני אתמוך בחוק שלו, אני רוצה שהוא יתמוך בחוק שלי, אז זה הכי טוב.
בדרך, אני מספיק לדבר איתו על הסתה ובנייה.
תגיד, אתה אומנם יושב מאחור, אבל עדיין מאחור אני מקווה שרואי משהו. יש משהו שונה במסרים של הבחירות בשנים האחרונות, ממה שהיה, סליחה, במערכות הבחירות הללו, ממה שהיה קודם, אני טועה?
כן, זה היה הרבה יותר וולגרי. כשהיו רשעים גם פעם, אבל הם היו מכסים את רשעותם בסיסמאות של זכויות אדם, של חופש, של שלום. היו, כל המסרים הגלויים היו מאוד... נקרא לזה מנומסים, מאחורי זה הסתתרו כל המזימות להכירת היהדות. היום מדברים בוולגריות כזאת, לנתק את החרדים ממדפיס הכסף הממשלתי, הוא אמר אתמול, בגלוי, בפיו, ליברמן, בצורה הכי גסה שבעולם. זאת אומרת, אם יש אנטישמיות קלאסית, יותר קלאסית משהו מוזיקה קלאסית.
אנחנו נכנסנו כבר לשכונה חרדית, נכון? תקן אותי אם אני טועה. אנחנו לפחות בפעתי. מצוקת הדיור החרדית זה לא בעיה שהתפתחה בשנים האחרונות, אבל בכל זאת ניסו לפתור אותה, היה מחיר למשתכן, היה דברים, היו טענות שמחיר למשתכן בכלל לא פותר לציבור החרדי, אלא רק לציבור הכללי. איפה אנחנו נמצאים בנקודה הזו?
בוא נתחיל בצד החיובי. מחיר למשתכן שנותן 90% משכנתה לזוג צעיר, זה דבר חשוב מאוד. וכחלון ראוי לברכה בנקודה הזאת. מה שחמור במחיר למשתכן, שני דברים. א', שמכרו אשליות, נתנו דירות לאנשים שעדיין לא התבקשה אפילו בקשת היתר בנייה. ומי שמבין בבנייה מבין שהסוג הזה לא יקבל בשש השנים הקרובות דירה. השכר דירה וכל זה כבר יהיה יותר יקר מאשר דירה והשוק, והוא לא פתר כלום. ועל זה כעסתי וצעקתי, וכחלון אחר כך בא אליי כבר, גם אחרי הבחירות, אמר לי, די, כבר הפסדתי הכל, תפסיק לדבר מזה. אמרתי, אני מצטער מאוד, אני משבח אותך על מה שמגיע לך, על עצם הרעיון מחיר למשתכן, אגב, שזה היה יהודי חרדי, המציא את זה לפני, את הרעיון הזה לפני כ-10 שנים כבר. לא, עוד לפני הרעילתי, אדם פרטי, הוא הגיע לרעיון הזה, כי מה הייתה פה הבעיה? בעיה המרכזית של בעיית הדיור של מדינת ישראל, כולם בפרט החרדים, זה שהשלטון המושחת החליט שאסור לתת קרקעות לבנייה בלי מכרז. זה, המחיר למשתכן היה מעט מדי, מאוחר מדי, אבל זה הדבר היחיד שנשאר.
אבל אגב, היה טענות שהציבור החרדי לא נענו לצרכים שלו בתוך כל הסיפור הזה, שלמשל בבנייה בקומות גבוהות, מטבחים מסוימים, היה כל מיני טענות נקודתיות. דעתך בחיינות או שבאמת אנחנו לא קיבלנו מהנתח הזה?
לא, זה מלכות הרשעה תכננה את כל הרעיון הזה שלא להביא חרדים בערים. ראשי ערים לא רוצים חרדים.
ראשי ערים מנעו
על ידי תכנון של מגדלי קומות גבוהים כדי שהחרדים לא יבואו. אני יודע את זה מעובדה על איזה עיר שבאו קבוצת חרדים ואמרו למהנדס העיר שאפשר להוריד אחוזי בנייה מלמעלה ולעשות מרחבים כדי להתאים לחרדים. היה להם רעיון לבנות שכונה חרדית בשיא התמימות. המהנדס שוחק. אז אומרים לו, למה אתה צוחק? אז אומר, מה זאת אומרת? אנחנו כבר שנים יושבים פה ונותנים לנו הוראות חד משמעיות כבר 30 שנה, שאנחנו צריכים להתחיל לבנות לגובה כדי שהחרדים לא יבואו לעיר, ואתם רוצים שאני אתן לכם את האחוזים של הבנייה הגבוהה כדי שתוכלו להתרחב פה?
בתוך בלז, חבר הכנסת ישראל אייכלר נשמע אחרת לגמרי. גוון הקול שלו משתנה לירא יותר, נרגש יותר, חסיד.
אנחנו מתחת לבית המדרש של חסידות בלז כאן, בית המדרש שאין מישהו שלא מכיר. מה התחושה שלך כשאתה מגיע למקום הזה? מן הסתם זה לא כמו לבוא לעוד בית מדרש או בית כנסת. זה המקור, לא?
זה הס כל בשר מפני השם. הרעיון של הרבי מבלז, שהיום כבר כולם מאמצים אותו, שבית כנסת צריך להיות המקום הכי יפה, הוא עתיק, כי בימים עברו, בקהילות ישראל, אנשים שגרו בחושות ובדירות קטנות, הבית כנסת זה היה המבנה המרכזי, כי זה, שם היה מרכז החיים שלו. כל היום שהוא לא היה צריך לישון או לאכול, הוא היה בבית כנסת, אבל לעבוד, הוא היה בבית כנסת. בשנים האחרונות של אחרי המלחמה, אנשים היו שבורים ורצוצים, ולא היה להם כסף לבנות בתי כנסת. אז היו סוגרים חדר מדרגות, וככה זה היה, זה היה איצקומט כזה, אתה נכנס פה לאיזה חדר, מתחיל עד הוידו, אחר כך עד ברוך שמה, ואתה מגיע עד כוש. וגמרנו, גמרת התפילה. התפילה, הבית כנסת לא היה מרכז החיים. הרבי מבלז בנה פה את הבית כנסת הזה במשך הרבה שנים, עם מעט מאוד כסף, כי אין לנו עשירים גדולים שיכולים לשפוך ככה במיליונים, אבל במשך מתפשין ממדלד עד תפשין סמך, נכנסנו פה להיכל הזה, כך הרבה שנים, שבנו קומה אחר קומה, עד שהגיעו לבית מדרש הגדול, והכל כדי שהילד, הנער, הזקן והצעיר שנכנסים פה, ירגישו, זה המרכז החיים שלי.
תגידו, כשאתה רואה, אתה מגיע לבית המדרש כאן למעלה, רואה את האנשים לומדים תורה, שאתה נמצא פה בשבתות באירועים, ואתה משמש כשליחם, זה עושה לך איזושהי תחושה של, לא יודע, עירה, תחושה של רועמות, של איזה, מה התחושה שאתה מרגיש, שאתה חושב על זה?
הענה הכי גדולה שפה אני חבר בבית הכנסת ולא חבר הכנסת, ולכן אני פה אחד מתוך אלפים, בטל ומבוטל. אתה יכול לראות את זה, אתה יכול לשאול כל אחד, לא קיים.
בדלת שמאחורינו נפרדת מתור חבר כנסת, ופה אתה פשוט בסוד?
כן, חבר בית הכנסת. אתה רוצה לראות איפה אני יושב בתור בית הכנסת?
אפשר ללכת?
כן, בוא תראה. פשר הרבה, פשר עם הדיינים, הרבנים, פה ארון הקודש, פה יש את הסטנדר והכיסא של הרב הקדוש מבלז רבי אהרון, ב-13 שנים שהיה בארץ, הוא יושב רק על הכיסא הזה.
וואו, זה כיסא חריג
זה היה הכיסא שהוא שקיבל, כשהוא הגיע לארץ, אז הוא ישב. היו שאמרו שהוא לא חושש משטנז, או לא משנה מה. זה הכיסא שהוא ישב עליו ועל השפיץ, הוא לא נשען אפילו פעם אחת על זה. הוא היה יהודי, קראו לו מלאך, והוא היה מלאך. אז אם אתה רוצה לדעת איפה המקום שלי, אני אראה לך.
כאחד החסידים, המקום שלו. סיימנו את פרופיל הערב. תודה לחבר הכנסת ישראל אייכלר וצוות לשכתות. נודה גם לצוות האולפן והשטח שלנו, ישי נוימן מנדיאור, ישי פופובסקי, מוישי כהן ואורי כהן. ערב מבורך והמשך האזנה הרבה.